חודש טוב לכולם. בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד היום במסכת בבא מציע בדף היומי, דף מ"ג, ואנחנו באמת מתחילים דף מ"ג עמוד א', דף מ"ג עמוד א', למעלה שורה ראשונה במשנה החדשה בפרק המפקיד. אומרת המשנה הקדושה, המפקיד מעות אצל שולחני. בן אדם הלך, שם את הכסף שלו אצל שולחני. שולחני בזמן הגמרא, אמרנו בזמן המשנאות, שולחני זה נקרא, כמו היום אתם קוראים לזה, צ'יינצ'ר, אחד שמחליף כספים. אז הוא הולך, הוא מבקש לשומר שלו, שמי יהיה השומר שלו, שולחני כנראה חבר שלו, הוא הפקיד אצלו כסף. עכשיו, פה אנחנו מדברים שהוא שומר חינם, הוא לא לוקח לו כסף על העצם פיקדון. ואז, מה קרה אם קורה איזה משהו? מותר לו להשתמש לשומר, ואם מותר לו, אסור לו להשתמש, מה הדינים, אם קרה משהו. אז אומרת המשנה אז ככה, אם צרורים, אם הכסף הוא קיבל סגור בצרור קשור, אז בכזה מצב אנחנו אומרים שהרגע שזה קשור, לא ישתמש בהם. השולחני אסור לו להשתמש בכסף הזה לעצמו, לביזנס שלו, ולכן בגלל שאסור לו להשתמש בזה, לפיכך אם עבדו, אינו חייב בחיותן, כי כמו שהסברנו שהמשנה פה מדבר שהוא שומר חינם. שומר חינם פטור מגניבה ועבדה. אין לו גם הנאה מלהשתמש, שהוא יכול לעשות בינתיים עסקאות על הכסף הזה. אז הרגע שזה, הוא לא יכול להשתמש כי זה קשור, אז לכן הוא נשאר כשומר חינם, ולכן אם קורה פה עבדה או גניבה, אז שומר חינם פטור מגניבה ועבדה. אז באמת בקטע הזה בעיקרון אין שום חידוש. זאת אומרת, באמת אם אסור לו להשתמש, אז מבינים לבד שאם עבדו אינו חייב בחיותן. החידוש הולך להיות פה בהמשך עכשיו, שמה יהיה אומרת המשנה אם המפקיד נתן לו את זה, כשזה מותרין, מותרין זה נקרא שהצרור לא קשור, שטרות פתוחות הוא נתן לו ככה את הכסף, אז פה אנחנו אומרים שישתמש בהם, השולחני אם הוא רוצה להשתמש בהם, הוא יכול להשתמש בהם, ולפיכך, בגלל שמותר לו השימוש, אז אם עבדו חייב ברחיותם, ואתה יודע מה החידוש פה? החידוש פה הוא שאפילו שבסוף הוא עוד לא השתמש עם זה, עוד לא הספיק להשתמש בזה, אבל בגלל שהוא יכל להשתמש בזה, אז הוא כבר הופך להיות או כשומר בגמרא מיד, או כשומר שכר, או אפילו כשואל שהוא חייב באונסין, אבל כשומר שכר בטוח שהוא חייב בגניבה ועבדה, אז החידוש הוא שאפילו שהוא עוד לא השתמש, אם הוא כבר עשה עסקאות על זה, אז ברור שהוא כשומר שכר לפחות, ואפילו נראה עוד מעט שאם הוא ישתמש בזה, זה בטוח כשואל, כי כבר היה כל הנאה שלו, נכון? זאת אומרת, אם הוא כבר השתמש בזה, אז לפי כל הדעות נראה בגמרא, זה אין מחלוקת, זה ברור, שהוא כמו שואל, מה הרעיון של שואל? למה שואל חייב באונסין? כי כל הנאה שלו, זאת אומרת, קיבלת סולם להשתמש, השתמשת בזה כל הזמן. אז אם הוא כבר השתמש בכסף, הוא יכול להשתמש בכסף, אז זה בדיוק כמו שואל. החידוש הוא שאנחנו רואים שאפילו שהוא עוד לא השתמש בכסף, אבל בגלל שהיה מותר לו להשתמש בכסף, אז אנחנו כבר אומרים שאם עבדו חייב בחיותן, על כל פנים, כשומר שכר הוא בטוח, כי כמו שנראה בגמרא, יש שומר שכר הרגיל שאתם מכירים, זה שומר שהוא בוא נגיד אני שומר לך לשבוע, אתה נותן לי על כל יום כך וכך, הוא מקבל שכר על השמירה. זה השומר שכר הרגיל שאתם מכירים. יש עוד סוג של שומר שכר. יש שומר שכר שבאמת על היומי הוא לא יקבל, אבל השכר הוא שהוא יכול ליהנות מהדבר הזה, אבל פתאום הוא יקבל איזה טלפון עסקה, ולא יהיה לו מזומן אם לא זה. ועכשיו בגלל שיש לו כסף פתוח ואמרנו שמותר לו להשתמש אם הוא לא יפסם לו את זה בצרור, אז יש לו ענש, עכשיו הוא יוכל לעשות עם זה עסקאות. אז אם הוא כבר עשה עסקה, אז בטוח שאמרנו כמו שואל. החידוש הוא, שאפילו שהוא עוד לא עשה עסקה, בגלל שיש לו את ענש, הוא כל הזמן יכול ללכת לעשות איזה סוג של עסקה, אז לכן זה בטוח שהוא כשומר שכר, ולכן אנחנו אומרים שאם עבדו חייו בחיותם.
אבל הוא יכול להשתמש בצרור, במהות שתגורים בצרור?
לא, אז בצרור אמרנו אסור לו להשתמש, אנחנו כרגע אמרנו באופן שהוא הביא לו את זה מותרים. שהביא לו את הכסף פתוח, המשנה מחלקת, מה שאתם שואלים זה הקטע הראשון של המשנה, אם צרורים לא ישתמש, דף מ"ג עמוד א', שאם צרורים לא ישתמש לפיכך אם עבדו אינו חייב בחיותן, זה הקטע הראשון. אנחנו כרגע הסברנו את הקטע שאנחנו אומרים שהוא הביא לו את זה פתוח, כסף פתוח מותר להשתמש, ולכן בגלל שמותר לו להשתמש, אז אנחנו אומרים שתמיד אם זה נעבדו, חייב בחיותן, ואנחנו אמרנו שבעזרת השם עוד מעט אנחנו נראה בגמרא יותר בירות. איזה אתה חבר של איזה פורט כספים, הוא עושה לך טובה שהוא שומר, אז אם אתה הבאת לו את זה צרור, תכף נראה גם בגמרא על זה ביור, זה לא כזה פשוט, אבל כרגע במשנה אתה הבאת לו את זה סגור, אז אנחנו אומרים שאתה הראת לו ברגע שזה סגור, שאתה לא נותן לו להשתמש בכסף. אז כרגע, אם הוא לא לוקח עליך כסף, אז הוא נקרא שומר חינם. שומר חינם, רק חייב בפשיעה, בגניבה ועבדה פטור. ולכן זה אומר את הקטע הראשון במשנה, בכזה מצבים יקרה גניבה ועבדה, בגלל שאסור לו להשתמש. שומר חינם רגיל, פטור בגניבה ועבדה. אבל אם נתת לו את זה פתוח, אז בגלל שמותר לו להשתמש, אז כשומר שכר הוא בטוח, המשנה אומרת פה את הדוגמה שעבדו, חייב בחיותן, ואפילו שהוא עוד לא ישתמש, אז אמרנו, זה התגשנו, אפילו שהוא עוד לא ישתמש, אם זה יאבד, הוא חייב בחיותן, כי כשומר שכר הוא בטוח, ואמרנו, כבר נראה עוד כמה דקות בגמרא, יתר ביאור על זה, כי יש שומרים שאפילו כשואל, לרמה שהוא עוד לא ישתמש. אומרת המשנה עוד הלכה, אז עד כאן מדובר באופן שהוא הפקיד כסף אצל שולחני. וכמו שאמרנו, כסף פתוח, וכמו שהמפרשים העירים, המאירים וכולו, מה מסבירים, שכל היתר פה זה בכסף, לשולחני כסף. אבל אם תיתן לו, הוא ידבר על המושגים של דברים שהוא לא משתמש, אבל אם תיתן לו מטבעות, של, מטבעות לא של כסף, חתיכת זהב, חתיכת כסף, לא כסף, אז בכלל מצב ברור שפה זה הלכות אחרות. פה כרגע אנחנו מדברים על מפקיד מעות אצל שולחני, אז שולחני שאתה מפקיד לו כסף, אז אם זה פתוח הוא יכול להשתמש בזה, אז הוא הופך להיות, אבל אם תפקיד דברים אחרים זה לא הלכה, פה אנחנו כרגע מדברים על כסף. אומרת המשנה, מה יהיה הדין אבל אם אתה מפקיד כסף אצל בעל הבית? בעל הבית זה נקרא בן אדם עצמאי, בן אדם פרטי, הוא לא שולחני, הוא גם לא, אין לו עסק, הוא לא חנווני, אתה יודע, בן אדם רגיל, מתפרנס, אין לו חנויות ואין לו זה, בן אדם רגיל מהשורה בעל הבית, בן אדם פרטי. אז פה אנחנו אומרים בין צרורין כמובן ובין מותרין, אפילו שזה היה פתוח הכסף, לא ישתמש בהם. כי זה שהוא נותן לו את זה פתוח, זה עוד לא אומר שיכול להשתמש. למה? כי למי הוא נתן את זה? הוא לא נתן את זה לאיש עסקים. אז סך הכל מאדם פרטי, אז פה אנחנו אומרים שבעל הבית תמיד אסור לו להשתמש. ולכן, בגלל שאסור לו להשתמש, אז תמיד הוא נשאר כשומר חינם רגיל. ואם עבדו, אינו חייב בחיותיו. אז זה הלכה בבעל הבית, שהרגע זה הולך תמיד ביחד. אם אסור להשתמש, אז כמובן אין לו שום מנעה, הוא לא מקבל מזכורת, שומר חינם, שומר חינם, גניבה ועבדה פתור. מה אדיר בעל מכולת? חנווני זה לא תמיד בעל מכולת, אלא מושגים שאני אומר, חנווני זה נקרא בעל עסק, יש לו חנות. עכשיו, הוא באמת לא פורט כספים, אבל הוא מתעסק עם כספים. כי אתה יודע, הוא קונה סחורה, מוכר, הוא מתעסק מלא עם כספים, זה לא כמו איזה בן אדם פרטי שרק עולה וקונה משהו צריך. חנווני זה באמת לא פורט, אז מה הדין? יש לנו מחלוקת תנאים. לפי רבי מאיר, חנווני זה רק כמו בעל הבית. אפילו הפקדו אצלו כסף מותרין, אסור לו להשתמש בהם, כי אחרי הכל, הוא לא פורט כספים, אז הרגע אפילו שקיבלת מותרין, זה עוד לא אומר שמותר לך להשתמש, אז לכן תמיד, הוא נשאר כשומר חינם, שהוא לא חייב בחיותן, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר לא, רבי יהודה אומר חנווני, כן, כשולחני. למה חנווני כשולחני? כי כן, מלא פעמים הוא גם כן רגיל להחליף, מלא פעמים הוא כן מתעסק עם הכספים, בגלל שהוא חנווני. אז הוא כן מחליף מלא פעמים כמו שולחני, אז לכן לפי רבי יהודה...
עודף,
והוא צריך, כן, הוא אמור לפרוע בדיוק יפה, נכון? אז זה הסיבה של רבי יהודה, שבגלל שמלא פעמים הוא כן כמו חנווני שהוא פורט כספים, אז לכן יש לו דין כמו שולחני. עכשיו, אנחנו למדנו ברשא, ליד בתחילת המשנה, המפקיד מעות אצל שולחני, אם זה צרורים, לא ישתמש בהם. זאת אומרת, אם הוא הביא את זה צרור קשור, לא ישתמש בהם. הגמרא לא מבינה את זה. שואלת הגמרא, משום דצרורין לא ישתמש בהם? זאת אומרת, אתה אומר שאם הוא קיבל את זה פתוח, אתה אומר שהוא יכול להשתמש בהם. למה? כי המפקיד יודע ששולחני צריך כל הזמן מזומנים, כל הזמן דופקים אצלו בדלת, כל הזמן באים אצלו לפרוט, אז אתה מבין שאם הוא הביא לו את זה פתוח, הוא מגלה דעת שאתה יכול להשתמש בזה כל הזמן. אז אם ככה, אז גם בצרורין הוא יכול להשתמש. למה? כי כל בן אדם צורר מעותיו. בדרך כלל כשאתה מחזיק כסף אתה מצורר אותו. עכשיו הבאת את זה, זה לא אומר שאתה מראה לו שהוא לא רוצה להשתמש. תסתכלו, רש"י דיבור המתחיל, משום דצרורי לא ישתמש בהם, שורה שנייה מלמעלה. שואל רש"י, ביטמיה, אתה מסביר את הקושייה של הגמרא, כאילו, מה גילוי דעת יש כאן שאין חפץ שישתמש בהם, מאחר שאם הם מותרים, כאמר, תשתמש בהם. למה? זה המפקיד אצלו יודע שהוא צריך תדיר למעות, אז צרורי למה ישתמש? לדרך כל אדם נצור מעותיו. אתה נותן לו את זה צרור, זה עוד לא אומר כלום. אז באמת עכשיו הולך להיות פה חידוש בגמרא. מגיע הגמרא מחדש אותנו פה שתי תירוצים, שלפי שתי התירוצים יוצא הצד השווה, שאם באמת ייתן את זה סתם צרור, כמו בזמננו, נותן את סתם את זה במטפה רגילה, סתם בלי כלום, אז עדיין באמת הוא יכול להשתמש בזה, ולכן הוא תמיד כשומר זכר, אז הוא הופך להיות בדיוק כמו מותרים. מה שכתוב במשנה שלנו, שצרורים לא ישתמש בהם, תראו עכשיו שתי תירוצים. אמר רב אסי, אמר רב יהודה, מדובר פה בצרורים וחתומים שאני. זה לא רק צרור, זה מדובר שיש לו גם חותמת על זה, אז פה החותמת זה כבר לא סטנדר, אבל החותמת, הבן אדם מראה, תקשיב, היום בזמננו אין לנו את המושגים של הגמרות, להראות, כי כזה דבר, אתה מרים טלפון, מותר לי, תאמין? פה מדובר עם טלפונים. אשריך אלירן. ברוכים הבאים לצדיק היקר.
חודש טוב.
חודש טוב ומבורך, ניסים יהיה, מלא ניסים, ניסים גלויים. כן, אז הכל פנים, אז הכל פנים אמר רב אסי, אמר רב יהודה, בצרורים וחתומים שנו. זה תירוץ הראשון של הגמרא. תירוץ נוסף, רב מרי אמר, אופציה אחרת, שמדובר שזה צרור בקשר משונה. קשר משונה, זאת אומרת, זה סוג של סימן שהבן אדם לא רוצה שיפתוח, הוא קושר את זה בסוג שכזה, זה מלמטה כזה קשר. אז זה התירוץ השני, שזה מדובר בקשר משונה. יש נוסח אחר בדברי רב מרי, אי קדם, יש כאלו שאמרו משמו של רב מרי שהוא לא בא לבאר את המשנה. זאת אומרת, הוא מסכים לרב אסי שבצרורים וחתומים, זה בטוח סימן שהוא לא רוצה להשתמש וזה הכוונה צרורים. הוא גם שואל שאלה, בא רב מרי קשר משונה מי, האם זה מספיק או לא? זאת אומרת, אולי קשר משונה זה עוד לא אומר שאסור לו להשתמש, או שכן.
ככה הוא מגיע אולי.
לפי האופציה, לפי הגרסה השנייה, אז על זה תקו. זאת אומרת, בתור רב מרי, או שבטוח בקשר משונה זה סימן שהוא לא רוצה שיפתוח, לפי יקדם זה נשאר מספק שיכול להיות שזה עוד נאמר כזה סימן שהוא לא רוצה שיפתוח.
יכול להיות שככה הוא רגיל לקשור פשוט.
מה?
יכול להיות ככה הוא רגיל
לקשור. נכון, זה בדיוק היה לפי הגרסה השנייה, היה לנו פה את השאלה.
אבל קשר זה נקרא
צרור. אנחנו מדברים על צ'יינג', אתה מכיר, אולי תפתח כזה עסק, בעזרת השם.
מה זה נקרא צרור?
מדובר על כספים, מחר מתחילים פרק הזהב, פרק הזהב, אני מחר
אגיד,
זה שפע לכסף, שפע לפרנסה, בעזרת השם יהיה ניסים, ניסן זה חודש של ניסים.
גם
יש וורט יפה לפני שהתקדם, כי מחר ככה לא יכול להגיד, רק אגיד וורט על המשנה בקצרה, הוא אומר כזה סוג של מוסר, אז זה כתוב בספר אור פני משה. הוא אומר ככה, מפקיד מאות אצל שולחני כתוב במשנה. בן אדם מפקיד כסף אצל שולחני, כתוב אם זה צרור לא ישתמש בהם, לפיכך אם עבדו. אז אנחנו אומרים, אין חייב בחיותם, אז אומר אור פני משה, מפקיד מאות אצל שולחני, הקדוש ברוך מפקיד לנו כסף, כל אחד הוא נותן. אז אומר ככה, אם הבן אדם צרורים, שומרת ולא עושה עם זה שום צדקות, רק שומר את זה בעצמו, אז פה בכזה מצב, אז שם ישמור משהו כתוב פה, לא רוצה להגיד, הוא מדבר על כל... לא ישתמש בהם, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עכשיו אין לו שום אחריות, כאילו, לפיכך אם עבדו, אין לו חייב בחיותם, אני לא נתתי לך את זה, אני נתתי לך את זה גם שתעשה חסד עם אנשים. אבל אם באמת מותרים, אם אתה מתחיל לשחרר גם לאנשים, אז לפיכך אנחנו אומרים, הוא ישתמש בהם, יהיה לך סייעתא דשמיא, לפיכך אם עבדו חייב בחיותם. ככה אור פני משה כותב, זה הרעיון גם שצדיקים הקפידו לתת צדקה לפני התפילה, אבל אם בצדק איך זה פניך, זה לא סתם.
כמה עבדו פה, לפי הוורט הזה.
מה?
לפי הוורט כאילו עבדו, אם חילקת הרבה, קבל עוד פעם.
בטח, אבל אם אתה יודע להשתמש בכסף, אז כל אחד כפי יכולתו יודע להשתמש בכסף כמו שאתה, אני אומר לך, הוא ההפך, אבל אם בן אדם הוא רק סוגר את לעצמו, אתה יודע, אז פה זה היה הספר אור פני משה כותב, יש תמיד, אז זה המוסר.
כשחררת, תקבל עוד.
בטח, זה ברור, תמיד, מידה כנגד מידה, ברור. כן? אומרים משל על הנושא גם של זקה בפרוטות לתת לפני התפילה, גם יש משל שפעם אחת היה את הטלפונים של ה... היו צריכים להכניס כסף, אתה זוכר את זה דוד? היית מכניס...
הסימונים,
ואם לא, אז אחד יגרס, לא יודע, מדבר, מנסה להתקשר לטלפון, לא הולך, לא הולך, לא הולך, עובד שם איזה חצי שעה, עד שמישהו מגיע, מה אומר פה? אומר, הכנסת? אומר, לא הכנסתי, מה צריך להכניס? אומר, תכניס, אתה יכול לדבר, אומר, התפילה, אנחנו מדברים עם השם. לפני שמדברים עם השם, תן כמה שקלים, ואני בצדק, איך זה פניך, אז הכל פתוח, הכל להתקשר, זה פעם, היו עושים את המשל הזה בתקופה של הסימונים, היו עושים את המשל, אבל כל פנים זה היה ככה אור פני משה כותב על המשנה הזאת. אז אנחנו ממשיכים הלאה, אז מה למדנו? בוא נלך על פי פשט, זה היה על פי דרש, כי אני לא יודע אם יהיה לנו זמן אחר כך. אז כתוב במשנה, מותרין, השתמש בהם. אם הצ'יינג' קיבל ממישהו כסף, אתה אוהב לקרוא לזה כחולות. לא משנה, השתמשתי כבר לזה, אמרנו שאני לוקח במצות פה, אמרתי, תן לו, ביידיש, אמרתי, נותן לו כחולה. אז הכל פנים, יש שפע בעזרת השם לכולנו. אז כתוב שאם הכסף מותרין, אז כתוב שהשולחני יכול להשתמש בזה לעסקים שלו, ולפיכך, אם עבדו, חייב בחיותן. אז באמת, כמו שאמרתי במשנה, לא כולם היו במשנה פה, אז אני חוזר על זה עוד פעם, בדקה מה הולך להיות פה הנושא. זה בטוח שאם הוא כבר השתמש לפני שקרה לזה משהו, אז הרגע שאתה כבר השתמשת, נותנים לך רשות להשתמש, השתמשת, אז אתה הופך להיות כמו הדרגה, יש ארבע שומרים, הדרגה הכי חמורה זה שואל. מה זה שואל? כל הנאה שלך. אז בגלל שכל הנאה שלך, אתה משלם מחיר שמה, שאפילו אם קרה לזה אונס, אתה אמור לשלם, למה? כי כל הנאה הייתה שלך, אתה דפקת בשכן, היית צריך, אמרתי, כל מה נאמרים פה, משל סולם, צחי רע אתמול, אתמול נשאלתי משכן סולם, אז סולם מכל, אם קרה איזה אונס, פתאום קרה משהו, לא מתה מחמת מלאכה, מתה מחמת מלאכה, אז אני יכול להגיד למשכן, אני השאלתי את זה בשביל לעלות על הסולם. לא השלתי את זה, אז באמת המחמת מלאכה באמת זה פתור. אבל באונס, באונס, באונס זה, בשואל, אז אם כבר השתמשתי בכסף השולחני ואז קרה אונס, אז ברור שאז יש לו דין כמו שואל, והוא חייב אפילו באונסים. פה השאלה, היה לו אישור להשתמש, אבל ברוך השם בתכלס הוא לא היה צריך לבוא לכסף של הפיקדון, היה לו את הכספים שלו, ואז קרה אסון, זאת אומרת קרה אונס. האם אני אומר שהוא גם כן כשואל בגלל שהוא יכל להשתמש, נתנו לו אישור, אז הוא כבר כשואל? לא, שאני אומר ככה, כל זמן שלא השתמשת בזה, אז אתה רק שומר שכר, אבל שואל אתה לא. או שאני אומר לו, בגלל שיש לך את הרשות, אז הולכים לראות עכשיו על זה מחלוקת. כן? אז בוא נראה. אבל למדנו במשנה, מותרים להשתמש בהם וכולו. אמר רב עונה, ואפילו נאנסו. שיטת רב עונה רוצה להגיד, אם אפילו אם קרה אונס לפני שהשולחני השתמש בזה, הוא גם כן חייב לשלם. למה? כי איכשהו קיבל את הכסף לשמור פתוח, אז בגלל שהיה לו את הפוטנציאל להשתמש בזה, אפילו הוא עוד לא השתמש, הוא הופך להיות כמו שואל, אפילו שבפועל הוא לא השתמש, ולכן הוא תמיד חייב באונסים, אפילו שבסוף הוא בכלל לא השתמש בזה. שואלת הגמרא, אז לפי שיטתך מה אמור להיות? אפילו חייב באונסים. תסתכל במשנה, במשנה לא כתוב אונסים, במשנה כתוב רק דוגמה של אבדה. באבדה אפשר להגיד שהוא רק שומר שכר ולא שואל, כי מה כתוב במשנה? כתוב במשנה מותרי, לפיכך אם עבדו חייב בחיותן. השואלת אמר ועבדו קטנה. אבל באונס גמור יכול להיות שהשולחני כן פטור. מתרץ את המשנה, שמה הביאור של המשנה פה שכתוב עבדו? הכוונה אונס. איפה אנחנו רואים? פרענו כמה פעמים את הרבה הזה, רבה אומר את זה, המקור זה בדף מלכת בהמשך. כדרבה, כמו שרבה אמר במקום אחר, דמה רבה יש שם המשנה שכתוב ונגנבו או שנעבדו, אז רבה מסביר מה הכוונה נגנבו. נגנבו הכוונה בליסטים מזוין שהם גנבו את זה, או ועבדו. עבדו זה לא נקרא סתם נאבד לך עבדה, עבדו זה נקרא שטבע ספינתו בים, ששתי הציורים האלו, יש לך פה דוגמה של גנבה באונס, ויש לך פה דוגמה עבדה באונס. אז גם פה אני מפרש, שגם פה מה שכתוב עבדו, מה הכוונה עבדו? לא עבדו כעבדה רגילה, עבדו הכוונה שזה נאבד באונס, למשל דוגמה כמו שהבאת פה טבע ספינתו, הצ'יינצ'ר הזה נסע עם הכסף הזה לים, ופתאום הספינה נאבדה בים והכסף הלך לאיבוד. אז בדוגמה של אונס הוא גם כן חייב, למה? כי יש לו דין שואל עליו, וזה שיטת רב עונה. מגיע רב נחמן, רב נחמן חולק. ורב נחמן אמר, תקשיב טוב, אם עדיין עוד לא ישתמש בכסף, שואל הוא עוד לא. מה הוא כן? שומר שכר, הוא עולה דרגה. מקבל שומר שכר, ולכן נאנסו לו, הוא רק הופך להיות כשומר שכר, ולכן הדיוק במשנה, עבדו, זה כפשוטו, רק עבדה הוא חייב. כמו שאמרתי רב יואב לפני שהגעתם, אמרנו שכולם מכירים את המושג של שומר שכר, הוא מקבל את היומי שלו, מקבל את החודשי שלו, כן, הוא משחר. יש שומר שכר, לא, לא, הוא עובד חינם בשביל הבן אדם. אבל מה השכר שלו? שיש לו הנאה מהמוצר, שמה? שבגלל שחזל נותנים לו להשתמש בזה, אז הוא השכר שלו שהוא יודע שאם פתאום הוא רואה למישהו להציע לו איזו עסקה טובה לקנות, אז יהיה לו עכשיו כסף כי הוא יכול להשתמש בזה, אז זה כבר סוג של שכר הנאה. אז פה אפילו שהוא לא יכול, אפילו שהוא עוד לא ישתמש בזה, הגמרא תכף תסביר את זה. אפילו שהוא עוד לא ישתמש, בגלל שיש לו כל הזמן הנאה שהוא יכול להשתמש, אז זה כבר סוג של שכר. אז לכן בעבדה, גנבה ועבדה, הוא בטוח חייב אפילו שהוא עוד לא ישתמש, וזה שיטת רב נחמן, שדווקא בגנבה ועבדה חייב, נאנסו לו. עכשיו הגמרא מביאה מסע ומתן בדברי רב נחמן. אמר לי רבה לרב נחמן, לדידך, אתה סובר, ואמרת נאנסו לו. אתה אומר שאם הוא עוד לא ישתמש בכסף וקרה אונס, אז אנחנו אומרים שהוא עוד לא כשואל והוא פטור. על מה? לא אבי שואל עליי, הוא אין לו עדיין דין שואל. אז הוא רוצה להבין, ריבונו של עולם, אם לשיטתך כל הזמן שהוא לא ישתמש הוא לא שואל, אז למה כשומר שכר הוא כן? השואלת הגמרא, היא שואל לא אבי, שומר שכר לא אמין לא אבי, כי גם שומר שכר, הגמרא עכשיו מבינה בקושייה פה, שומר שכר זה נקרא שהוא מקבל משכורת על השמירה. הוא, כמו שהסברנו במשנה, לא מקבל שום שקל על השמירה. אז אם אתה בא להסתכל על מה שהוא יכול, אז הוא אמור להיות שואל. אתה אומר שלא מסתכלים על מה שהוא יכול, אז אמור להיות גם לא שומר שכר. הסתכלו רש"י דיבור המתחיל, רש"י דיבור המתחיל, שאומר, איפה ראיתי את הרש"י? הנה, והיא שואל, דיבור המתחיל, והיא שואל לא אבי, שומר שכר לא אבי, לא אבי. מה שכר נתן על שמירתה? הוא לא לוקח שום משכורת על עצם שמירה, רק מה? אלא ששמח עליהם שבגלל שהוא מקבל את זה מותר, בהגמנה פתוח, שיכול להחליפן ולהסתכר אם יבוא לידי אתה מחייבו. אז השאלה היא זו, שהרי כל הנאה שלו. אז הוא אומר, אין פה אמצע. אז אם אתה מסתכל על העתיד, הוא אמור להיות כשואל. אם אתה לא מסתכל על העתיד, אז הוא אמור להיות פלום, אז הוא נשאר שומר חינם. ככה הוא הבין, ככה רב השואל את רב נחמן. אז רב נחמן אומר לו, כמו שאני הסברתי לכם כבר קודם את התשובה של רב נחמן, אמר לי לו, בעם מודין אלך, בדבר הזה אני מודין לך, שאפילו שהוא לא נעשה שואל עד שהוא ישתמש בהן, עדיין יש לו דין שומר שכר. למה? דאויל ונהנה, בגלל שהוא נהנה מהבעלים, במה? שהוא יכול להשתמש בכסף כשהוא יצטרך, אז לכן הוא גם כן מחזיר בחייו, הוא הזה הדדי. בגלל שהוא מקבל פה כסף פתוח, זאת אומרת, שהוא יכול להשתמש בזה מתי שהוא יצטרך, אז הוא מחזיר למפקיד שאני לוקח על זה אחריות יותר משומר חינם, רק כשומר שכר, זה נקרא. ורואיל ונהנה, אז הוא מענה אותו בחזרה, למה? לא עד הסוף, להתחייב כשומר שכר. למה? כי באו הנאה, ואם מתרמל את זווין הדעיס ברף חזבין באו, אבא עליי הוא שומר שכר. באותו רווח, שאם פתאום נבוא לך איזו עסקה מטורפת, אומרים לך, אתה לא חייב לשים מזומן. אם הוא לא היה מותרין, לא יכל להשתמש. אז בגלל שיש לו הנאה שתמיד הוא יודע שיש לו פוטנציאל, אז פה הוא מחזיר והוא כשומר שכר, אבל מה? זה רק שומר שכר ולא שואל. אז הנה הבאנו מחלוקת רב נחמן ורב עונה. מגיע רב נחמן, אז רב נחמן שיטה, הוא אומר שכל זמן שהחלפן, איך קוראים לזה, שולחני, לא ישתמש בכסף, שהוא קיבל את הכסף פתוח, אז הוא רק כשומר שכר, אבל באונס הוא פטור. מגיע רב נחמן, הוא מקשה על שיטת רב עונה, שרב עונה סובר לו, שתמיד הוא כשואל כבר, כי העצם שהוא יכול להשתמש, אז הוא כבר יש לו דין כמו שואל, אז רב נחמן מקשה לרב עונה, איתי ורב נחמן לרב עונה. יש ברייטה שכתוב ככה בברייטה. המפקיד מעות, יש לנו גזבר של הקדש, שהוא מפקיד כסף, אצל מי? אצל שולחני. הוא היה בטוח שזה כסף עצמאי, לא כסף של הקדש, אז לכן הוא עליו והפקיד את הכסף הזה שהוא חשב שזה לא של הקדש, הוא הפקיד את זה אצל שולחני. אז כתוב שם ככה, אם צרורים, אם הכסף הזה צרור, כמו שהסברנו כבר במשנה, אז כתוב אותו דבר בברייתא, לא ישתמש בהם, השולחני לא יכול להשתמש בזה. לפיכך, אם הוציא, תדגישו טוב את המילה אם הוציא, אם השולחני כבר הוציא את הכסף, זאת אומרת, הוא ישתמש בזה שלא כדין, אז אפילו שבסוף הוברר שהגזבר טעה, והוא בטעות, הוא חשב על הכסף שלו, ובסוף הוברר שהכסף הזה של הקדש, אז יוצא פה, שרגע שהוא כבר הוציא, הוציא זה נקרא שהוא כבר ישתמש בכסף, אז יוצא כביכול שהשולחני מעל בהקדש, עם כל זה אני אומר שלא מעל הגזבר. הגזבר לא עבר על איסור מעילה במעות הקדש, אפילו שהוא הזה שהוא מסר את זה לשולחני. מי מסר את זה לשולחני? הגזבר? למה הוא לא מעל בהקדש, רבי דוד? כי השולחני לא יכל להשתמש בזה. כרגע שהוא קיבל את זה צרור, אז השולחני לא יכל להשתמש, אז הגזבר בטוח לא מעל. זה דווקא באופן שהוא הפקיד כסף צרור. ואם הוא טרין, אם הוא הפקיד כסף פתוח, זאת אומרת לא צרור, אז פה אנחנו אומרים שישתמש בהן השולחני כן יכול להשתמש בזה, ולפיכך אם הוציא, אם השולחני הוציא את הכסף בסוף הוברר שהגיע הכסף של הקדש, אז פה אני אומר מעל הגזבר, יש את ההלכות של מעילה, חייב להביא קורבן מעילה. למה? כי זה כאילו שהגזבר נתן רשות לשולחני להשתמש בהן, בזה שהוא מסר לו את זה פתוח, אז מי נחשב פה שהוציא? השולחני נחשב השליח של הגזבר, אז לכן הגזבר מעל. שואלת הגמרא, שואל רב נחמן על רב עונה, אתה רב עונה מה אתה אומר? שתמיד שמקבלים כסף פתוח, זה נקרא מותרים בלשון המשנה, אז תמיד אני אומר אפילו שעוד לא ישתמש בכסף, בגלל שהוא כבר יכול להשתמש בכסף, אז מה? אז הוא הופך להיות שואל. אז מה היה אמור להיות ההלכה במקרה של הברייתא פה? הוא קיבל כסף פתוח, תודה רבה רבה, הוא קיבל כסף פתוח ועוד לא ישתמש בזה. זה כבר נקרא הוצאה. למה זה נקרא כבר הוצאה? כי הרגע שיש לו פה כל הנאה שלו, שכל הזמן הוא יכול להשתמש מבחינתך הוא כמו שואל, אז הוא כבר צריך להיות מועל בעצם דבר שהוא הלך ונתן את זה לשואל, נתן את זה לשולחני. נכון רבי דוד? לפי שיטת רב עונה, איך שהוא קיבל כסף פתוח לשולחני, יש פה כבר מעילה. כי הרגע שזה נחשב כמו שואל, כל הנאה שלו, הרגע שהוא יכול להשתמש, אז הוא כבר אמור להיות מועל, אז לא היה צריך להיות כתוב פה שאם הוא תרים, מתי הוא מעל, רק אם הוא הוציא, אפילו לא הוציא. ויש למה לפי שיטת רב נחמן, זה מאוד מאוד יפה. כל זמן שהוא לא ישתמש בזה, אז הוא לא שואל, אז לשומר שכר אין פה שום מעילה. יש פה סוג מזכורת שהוא מקבל, שהוא יכול להשתמש, אבל אין פה מעילה, כי מעילה זה טכני מתי שהוא הוציא. אבל כשהופך להיות דין שואל, כשאתה אפילו חייב במציא, זאת אומרת שזה ממש נקרא הוצאה, שאתה נותן פה, אתה נותן פה משהו של הקדש למישהו שיכול לעשות עם זה מה שבא לו לכל הנאה שלו מראש, אז כבר להיות המעילה כבר עצם דבר שאתה נתת לו. ומזה שכתוב פה הוציא, יש לנו לכאורה קושייה על רב עונה, אומרת עליו, והיא אמרת, אם אתה מסביר את המשנה שלנו, שאם אתה נותן כסף פתוח אז אפילו נאנסו, אז זאת אומרת אפילו לפני שהוא השתמש בזה, אם קרה אונס הוא כבר כשואל, אז מה עיריה הוציא? אפילו לא הוציא נמי. איך אשי נראה לומר, אין לך הוצאה גדולה מזה, מהעית הדבר שאתה נותן את זה, אתה משאיל את זה למישהו, אין לך הוצאה יותר גדולה מזה, כן, זה המילים של רשי. דיבור המתחיל, והיא אמרת אפילו נאנסו. ואם תן אמרת אפילו נאנסו, מי זה? תן המסנית נראה שאוכלנו בחיותה, נמצא, שמשעה שהפקידו אצלו, יצאו מרשות הקדש ובאו לרשות שולחני, ונעשו כמו שלבא לו, ואין הוצאה גדולה מזו. אז אם ככה, מה עירייה הוציא? לא, בצרור, אז באמת אין פה שום מעילה. בצרור אסור לו לשם, אנחנו מדברים על הקטע של פתוח. מותרים זה נקרא. רק במותרים. מגיע רב הונא מתרץ את השאלה. אמר לי, אז רב הונא אומר לרב נחמן, מה שלמדנו בברייתא, שאם השולחני הוציא את זה מעל הגזבר, זה באמת לפי שיטתי, אומר רב הונא, הוא הדין אף על גב דלא הוציא. וכמו שאתה שאלת עליי, אין לך הוצאה גדולה מזו, שאתה לוקח כסף של הקדש. אם אני מחזיק סולם של הקדש, אסור לי לבות את זה לשכן. כי אין לך הוצאה גדולה מזה, שאני נותן לו להשתמש בזה חופשי. אז באמת הוא הדין, אם הגזבר נתן, אפילו שזה היה בטעות, הוא צריך להביא קורבן מעילה, הביא כסף של הקדש פתוח, הוא חייב תמיד מעילה. למה כתוב אבל הוציא?
נראה
את המעילה. במצב שהוא נתן פתוח, הגזבר. גזבר, כי הוא...
והלך הכסף עכשיו, מי חייב?
מה?
הלך הכסף, צריך
השוחרים שלו... אם הלך הכסף, זה אחריות הגזבר. עוד פעם, צריך לדעת איך הלך הכסף.
רגע, אבל נותן
לו פתוח, אמרנו שישר. אם זה פתוח, אז הוא ייתן לו את הכסף, הוא יצטרך להביא את הקורבן מעילה, ויש הלכות במעילה, חומש ענייני. אמר לי, הוא הדין אף אגב, דלא הוציא, כמו ששאלת. למה כתוב הוציא? והיידה דתנא רישא, בגלל שתנא ברישא של הברייתא, ששם כתוב צרורין, וכמו שאמרנו, ששם החידוש, שאפילו הוציא, אם הוא נתן את זה סגור, אז אפילו שהשולחני בסוף הלך ועשה מה שאסור לעשות. הוא הלך והוציא שהוא לא מעל הגזבר, ששם זה חידוש גדול, שאפילו שבסוף הוא הוציא, אז אנחנו אומרים שתמיד הגזבר לא מעל, אז לכן תנא ספא נמי יחיד הוציא, שבאמת בספא זה לאו דווקא הוציא, שאפילו לא הוציא, אז אנחנו אומרים שהשולחני, הגזבר, מעל, לפי שיטת רב הונא. אז הנה רב הונא תירץ את הקושיה של רב נחמן, אז הגענו למעשה למחלוקת רב נחמן ורב הונא. אני רואה פה שהוא מביא את הסימון על רב נחמן. זאת אומרת, אנחנו פוסקים פה כמו רב נחמן יוצא פה, אתה מביא את המקור, שלפי זה יוצא שכל זמן שלא השתמשת בכסף, אתה רק כמו שומר שכר, אם קיבלת מועד מותרים, וכשתשתמש במשהו אחר, אם זה קרה אחרי שהשתמשת, זה בטוח, אתה חייב מונסים, כי כבר אתה השתמשת בזה, אתה כבר שואל, כל הנאה שלו. אנחנו מתחילים מסיעת הדשמאי, המשנה חדשה, רב יואב. אנחנו יודעים, בן אדם שמקבל פיקדון, אסור לו לשלוח יד בפיקדון. וכבר למדנו את זה תחילת שבוע, זה יום ראשון, אסור לו לשלוח יד בפיקדון. לומדים את זה פסוקים מיוחדים, אמרנו שומר חינם, שומר שכר, יש פסוק מיוחד שאסור לו לשלוח יד. אם הוא שלח יד בפיקדון, אז אמרנו שהוא הופך להיות בדיוק כמו גזלן. הופך להיות כמו גזלן, ואז הוא חייב בהכל, אפילו שאתה שומר חינם, שומר שכר, חייב באונסין. עכשיו המשנה הולכת להבין לגבי שולח בפיקדון הלכה. מחלוקת בית שמאי בית הלל מאוד מעניין. אומרת המשנה, שולח יד בפיקדון. הוא עשה משהו שאסור. הוא השתמש שלא כדין, ובסוף, מה קרה? הוא הפך להיות כגזלן. ומה קרה? תחזיר את זה. אז פה מדובר שאיננו, או שהערך ירד, נראה עוד דקה נלמד אתכם רש"י. אז איך הוא עכשיו יכול לשלם? זאת אומרת, הערך זה לא כמו הזמן שאתה קיבלת את הפיקדון. אתה קיבלת פיקדון שעכשיו היא הייתה 1,000 שקל, עכשיו דוגמה זה ירד הערך אחרי שהשתמשת, עכשיו זה ירד הערך ל-500-600. או יכול להיות גם הפוך. אתה קיבלת את זה, זה היה שווה 5,000, עכשיו זה כבר שווה 3,000. אז מה אנחנו אומרים בכזה מצב? איך הוא מחזיר? אז יש לנו מחלוקת בית שמאי בית הלל. השולח יד בפיקדון אומר את המשנה, בית שמאי אומרים, ילקה בחסר וביתר. ילקה זה נקרא סוג של מלכות, עונש. ילקה בחסר וביתר. אז גם כן תסתכלו לפני שנלמד את שיטת בית הלל, נראה לי מיד להסתכל רש"י, דיברו המתחיל ילקה בחסר וביתר. אז הוא מסביר דבר ראשון מה קרה פה, שפה מדובר שהגזלה זה כבר לא באותו שווי. אם הפיקדון זה נשאר באותו שווי, בדרך כלל דבר דומם, אלירן, אם אתה נותן למישהו להפקיד דוגמה טלפון שלך למישהו חודש, אפילו שהוא ישלח יד בזה כמה ימים להשתמש לא ברשות, אחרי זה הערך נשאר אותו ערך, הוא חוזר אליך, משיב את הגזלה הסוג של, הפלאפון קיים, הכל תקין, אתה מחזיר לו פלאפון, הרי שלך לפניך. פה מדובר שהערך ירד. אומר רש"י, אם חסרו דמי הדוגמה שהוזלה בשוק, אז פה ישלם דמיה כמו שהייתה שווה בשעה ששלח ביד שהיא שעת הגזלה. אז פה אתה תצטרך לשלם כמו הזמן ששלחת יד, כמו שאמרנו שולח יד והופך להיות כמו גזלן, וכן יש לנו את הכלל שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. היא כגון שהוציאה שעכשיו שינה בעין. אבל אם ישנה בעין כמו שגזלה, אז אומר לו הרי שלך לפניך, אז כן צריך להדגיש, אולי לא אמרתי טוב, רבי דוד, לא תיקנת אותי. אם הגזלה בעין, אז תמיד יש לי את העניין שמה? הוא אומר לו, הרי שלך לפניך, כי דמרין לגבי מטבע ונפסל, תרומה ונתמת, אז אם המוצר פה, אז תמיד אומר לו, הרי שלך לפניך גם לפי בית שמאי. פה מדובר פה שהוציאה, שמה שהוציא כבר לא בעין. אז מה ההלכה פה? אז פה ההלכה אנחנו אומרים, ילקה בחסר וביתר לפי בית שמאי. חסר, רש"י כבר הסביר פה. מה זה חסד? זאת אומרת, אם זה היה שווה בשעת ה...
אם זה הוזל, משלם כשעת
אם זה הוזל, אז הוא משלם את זה בשעה, כמו בשעה שהוא קיבל את זה. עכשיו, מה זה נקרא ביתר? אותו דבר הוא מקשפוך. אם שעתה בידו מי ששלח ביד ונתייקרה, ואחר כך הוציאה, אז הוא ישלם, לוקה ביתר דמיה לשלם כשעת ההוצאה. כשהוא שלח ביד, זה היה מחיר סטנדרטו. אחרי זה קפץ, זה קפץ המחיר, ואחרי שקפץ המחיר אז הוא הלך והוציא את זה ועכשיו זה לא בהם, אז פה יצטרך לשלם ביתר, מה זה אומר ביתר רבי דוד? כמו שעת ההוצאה, זאת אומרת, כי זה שיטת בית שמי, ותקף נראה בגמרה עוד. אז בית שמי אומרים תמיד, אתה משלם את המקסימום, אתה הולך תמיד ידו על התחתונה, חסר הוא ביתר. אם ירד הערך, אז אנחנו אומרים שאנחנו מסתכלים כמו משעת שקיבלת את הפיקדון, אם עלה הערך, אנחנו מסתכלים כאילו מתי שהוצאת את זה, זה כבר עלה הערך, אז אפילו שקיבלת את זה היה פחות, תשלם במקסימום. זה שיטת בית שמי. בית הלל אומרים, אנחנו חוזרים
למשנה. אני שאלה שלא אמרו זה. מה? הסביר את זה לפי הווה אמינה, לא לפי המסקנה.
הסברתי לפי ההלכות, נכון.
המסקנה היא משהו אחר לגמרי.
כן, על הלכת אמרתי כרגע את הרש"י כמו שזה, כן. מגיע המשנה, תודה רבה, נכון, נכון? אומרת המשנה ובית הלל אומרים, כשעת הוצאה. זאת אומרת, מה זה הכוונה פה כשעת הוצאה? אני כבר מפחד להגיד, אתה צודק רבי דוד, אנחנו נראה את הכל בגמרא, את המסע ומתן מה זה בית שמי בית הלל, כי גם זה נראה בגמרא. ורבי עקיבא אומר שהוא משלם כשעת התביעה. הוא משלם כמו שעת התביעה לדין, ובוא נלך מישר בגמרא, כמו שאומר חבל על הזמן עכשיו להתפלפל ואז נראה את כל המה. בוא נראה מיד בגמרא עכשיו את ה... אז לפני שאנחנו נלך להסביר את המשנה, את השלוש השיטות, אז למעשה הבאנו שלוש שיטות. נראה, בית שמי אומרים מלכה בחסר וביתר, הסברנו רק את המלאך הראשון כרגע מרש"י. בית הלל אומרים כשעת הוצאה. רבי עקיבא אומר משלם כמו שעת התביעה לדין. אז לפני שמתחילים את הסוגיה, מגיע רבא ואומר פה הלכות של גזלה. אמר רבא, אי מאן דגזל חביתא דחמרא מחברי. אתה שומע אלי רב, בן אדם הלך גזל חבית יין מהחבר שלו, וכמובן אמרנו שהחבית עכשיו לא קיימת. אם החבית קיימת, אמרנו הרי שרע לפניך. חבית עכשיו לא קיימת. עכשיו, חוץ מזה שהחבית לא קיימת, הערך עלה. מעיקר המשעת שהוא גזל את זה, היין הזה היה שווה זוזה, רק זוז אחד. עכשיו קיבל בתקופה קורונה, פתאום היה מחסור של יין. עכשיו, אם זה היה בעין, כמה הוא היה שווה? ארבע. ואשתה שווה ארבע. הגזל חוזר בתשובה, רוצה לקיים את הפסוק וישיב את הגזלה אשר גזל. כמה הוא משלם? הוא טוען, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. אני גזלתי את זה, זה היה שווה אחד. ומצד שני עכשיו זה שווה ארבע. אז לכן רבא אומר הלכה כזאת, אם אתה הלכת תברא או שתיה, אם הגזלן שבר את החביתה, אמרנו שזה לא בעין, אם זה היה בעין הוא מחזיר, אז איך זה לא בעין? אם אתה הלכת בידיים שברת את זה, או יש עוד דוגמה שאתה הלכת שברת את זה, אתה הלכת אתה שתית את זה, אז פה אנחנו אומרים משלם ארבעה וכבר הגמרא תסביר למה. כי כאילו זה הופך להיות פה כאילו סוג של גזלה חדשה. כי על הצד שזה היה בעין, מה יכלת להגיד לו הרי שחל לפניך? אז יוצא בשעת שאתה שתית את זה, שאתה שברת, היה פה גזלה חדשה. אז אני מחמיר עליך, ולכן אנחנו אומרים, תשלם כשעת השבירה וכשעת, זאת אומרת, ואם אז זה כבר היה שווה ארבע, אתה צריך לשלם ארבע. אבל מה יהיה הדין? הוא גזל חבית, ופתאום, לא יודע, קרה איזה... פתאום קרה איזה משהו רעידה, פתאום נשבר לבד, לא יודע, לא הוא עשה שום דבר, אי כבר ממילא. אז פה אנחנו אומרים משלם זוזה, מה ההבדל? אומרת הגמרא, מה היא טעמה? מה היא סיבה שאם אתה שברת או שתית משלם ארבעה ואם זה נשבר לבד אחד? אז אומרת אומרת ככה, כיוון דאי סעדרא למרא בעיניי, אם זה היה בעולם עכשיו בשעת התביעה, אז אחד אתה נחזיר את זה כמות שהיא, כי זה הכלל שאנחנו אומרים, אומר לו איש אחד לפניך. אז יוצא שהאי שתה דקשתה לי או דקתבר לי כזה לדמני, אז יוצא שבאותו זמן שהוא הלך ושבר, באותו זמן או שהוא הלך ושתה, אז יוצא שהוא עשה פה גזל חדש, עוד גזל. יש גזל אחד, הגזל הסטנדרטי שאתם מכירים מהתורה, שהלכתי, הוצאתי את זה מרשותך, זה גזל אחד. אבל פה תמיד יש לי פוטנציאל להחזיר את זה, ואז בשיב את הגזלה אשר גזל ושלום על ישראל. איך שאני הלכתי ושתיתי את זה אחרי חודש, או שברתי את זה בידיים, עשיתי פה עוד גזלה. כי עכשיו אני לא יכול להחזיר לך את זה. אז אחרי מקדם מצב אתה תשלם כפי הערך של השבירה ששברת בידיים ושתית, ואז אם זה היה שווה ארבע, אז תשלם את המחיר היקר. מה שאין, כי אם אתה לא עשית כלום. אז כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה, יש פה גזלה אחד, הגזלה הוגנה, לכן תשלם רק אז אחד. זה אומר את הגמרא. ידידים צדאי שעת הקשת הגזלה עלי קלקל המיני. איתנן יש משנה במסכת בבא קמא, למדו כבר כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. אז פה אני מחמיר עליך כאילו, תשלם כמו הגזל השני. מה שאין כן באי דבר ממילא, משלם זוזה, מה איתה מה? כי אשתה לא עביד לה ולא מידי. עכשיו הוא לא עשה שום דבר, אז המייקה מחייבתי, על איזה שעת רוצה לחייב אותו? האי שעת דגזלה. האי שעת זוזה הוא תשב, לכן אתה משלם רק אחד.
אז כבר לך יוצא, שאם היה בהתחלה ארבע, הגזלן, עכשיו שווה אחד, והוא שתה עכשיו שווה 1 שווים 1?
אז לכאורה הוא שואל שאלה עכשיו, בוא נראה.
זה לא נראה. יפה.
לכאורה לפי רבה, אז מה אמור להיות פה הלכה? אם זה היה הפוך, זה היה 4 ושאלת אתה שתית את זה, אז פתאום גם פה תחמיר עליו, תקל עליו ותלך לגזל השני. אז בוא נראה. מגיע הגמרא מקשה על רבה מהמשנה שלנו, באמת. למדנו במשנה שלנו.
אבל אם הוא שאתה משלם 4, כאילו יותר יקר.
נכון, הוא שואל שאלה מה יהיה הדין הפוך, שאלה מאוד טובה. מה יהיה הדין אם יהיה הפוך? היה בשעת הגזל היה שווה 4, בסוף פתאום נהיה שפע בעולם עזרת השם, ואז הערך ירד. וכשאתה הלכת ושברת ושתית, זה רק היה אחד. אז גם פה רבא אומר שאני משלם רק אחד בגלל עכשיו כמו הגזל השני, כמו שהגמרא עכשיו הסבירה, או שאני רק עושה את זה לחומרה. אז כרגע שאלה, אני אשאיר את זה בשאלה, כי שאלה טובה. אז בואו נתקדם. מגיע עכשיו הגמרא מקשה על רבא מהמשנה שלנו תנן. למדנו במשנה שלנו, מי ששולח יד בפיקדון. שיטת בית שמאי ילקה בחסר וביתר. אנחנו פוסקים, כמו בית הלל, מה בית הלל אומר, אומרים, הוא תמיד משלם כערך של הפיקדון כשעת ההוצאה. אמרנו, מה הכוונה? אמרנו, נראה עכשיו בגמרא, אז עכשיו מתחילים. אומרת, מה היא כשעת הוצאה? מה זה נקרא שבית הלל אומרים, תשלם את הערך של הפיקדון בשעת הוצאה? אז כמו שהסברנו, שפה מדובר שהמוצר כבר לא בעולם. הוצאת את זה בעולם, מכרת את זה, שתית את זה, אכלת את זה, לא יודע מה היה פיקדון, תלוי אוכל. מה היא כשעת הוצאה? הנה מה הכוונה, כשעת הוצאה מן העולם. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים מתי שאתה הוצאת את זה, אז אומרת הגמרא במאי, באיזה מקרה בית הלל אומרים את זה? אם בחסר, אם מדובר שהערך ירד, אז על זה מגיע בית הלל לחלוק על בית שמאי, שבית שמאי אומרים שאתה משלם את המחיר הגבוה, אם כן בחסר וביתר, אז על זה בית הלל מגיעים ואומרים, לא, שבמקרה אם הערך ירד, וכשהוצאת את זה היה נמוך, תשלם בשעת שאתה הוצאת את זה מהעולם. השואלת הגמרא, מי איקה למנדה אמר, האם יש מישהו שיגיד ככה, שהוא ישלם כמו הערך עכשיו הנמוך ולא כערך הגבוה בשעת הגזלה, זה הרי המשנה פשט במסכת בבא קמא. והתנן, יש משנה במסכת בבא קמא שעל זה זה נאמר. על מה הדוגמה של המשנה, כל הגזלן משלם בשעת הגזלה? מדובר שהגזל לא בעולם, והיה גזל מחיר יקר ועכשיו זה ירד. אני אומר לך, אל תשלם מחיר נמוך, תשלם כשעת הגזלה. אז אף אחד לא יכול לחלוק על דבר כזה. והתנן, משנה מפורשת במסכת בבא קמא, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. אז על זה אין ספק. זאת אומרת, אתה שומע על גזלן, לא מחפשים לעשות פה קולות, רק חומרות. אז במצב שהערך ירד, תמיד יגידו לו, ישלם כמו שגזלת, לא בשעת שאתה אכלת את זה או הוצאת את זה. אז אם ככה, מה המחלוקת שבית שמאי? אז חייבים להגיד אולי, והיא ביתר. מדובר באופן שאתה גזלת את זה, זה היה שווה 1, וכשהוא הלכת והוצאת את זה מן העולם, זה היה שווה 4. אז מה אומרים בית שמאי אז? תשלם את המחיר הגבוה, הסברנו רש"י, יתר. מה בית הלל אומרים? מה בית הלל אומרים? כשעת ההוצאה. מה המחלוקת? בית שמאי בית הלל, אז לפי הפשט הזה. אומרת, אבל ביתר, אם תסביר פה את המשנה ביתר, אז אם ככה יוצא שבית הלל, היינו בית שמאי, אז מה נחלקו עליהם? אז אנחנו עוברים לדף מ"ג עמוד שני. אלא, שור יחעתו עדינו אל איזה מלך הוא אלו שעת כמו לדבור אלו. אלא פשיטה, שהפירוש בבית הלל שמשלמים כשעת הוצאה, זה לא הכוונה כשעת הוצאה שהגזלן הוציא את זה מהעולם, השולח יד בפיקדון. כשעת ההוצאה, הכוונה ההוצאה של הפיקדון ממי? מבית בעלים. זאת אומרת, במילים אחרים, שאנחנו מסתכלים בשווי של שעת הגזלה. זאת אומרת, הוא גזל את זה, זה היה שווה אחד. כשהוא הלך והוציא את זה, התייקר דמי הפיקדון, וזה אומר דוגמה על 4. בית שמאי אומרים, תשלם את המחיר הגבוה 4. בית הלל אומרים, ישלם כשעת ההוצאה, איזה הוצאה? הוצאה כשאתה גזלת את זה אמיתי, שותת את זה מפיקדון. אז אם ככה יוצא פה, מה רבא אמר לנו? התחלנו את הגמרא עם רבא. הלכה שלא קשורה למשנה, ואנחנו עכשיו משלמים את זה. מה רבא אומר? בן אדם שגזל, חבית, הוא מדבר, חבית יין, חבית דחמרה, אז מה הוא אומר על הדוגמה הזאת? אם עיקר השווי הזוזה ואשת השווי 4, אז מה רבא אומר? אם אתה הלכת ורוצית את זה, אחת שתית את זה, או אתה שברת את זה, כמה אתה משלם? כמו בזמן שאתה גזלת את זה פעם שנייה, שאתה חיסלת את זה מהעולם. זאת אומרת, כמו השעת, ההוצאה בפועל, לא כשעת הוצאה מהבעלים. שלפי הפשט עכשיו יוצא, שהוא אומר לא כמו הלכה, הוא אומר בדיוק כמו בית שמאי, אם נסביר ככה את המשנה. אז יוצא שרבא הולך בדיוק כמו בית שמאי ולא בית הלל. ואי אפשר להגיד ככה, זה מאוד קשה להגיד ככה שרבא יגיד לנו דין, לא אני בדל הלכתה. אלא פשיטא כשעת הוצאה מבית בעלים, אז אם ככה של קושיה, למה רבא דאמר כבית כבית שמאי. אז אם ככה, אנחנו חייבים להסביר פה את המשנה וגם להבין את רבא. אז מה קורה פה? מגיע רבא ומסביר לך קרא, אמר לך רבא, רבא מסביר לנו שהכל יגלת, ביתר, באופן שהתייקר הגזלה, כולה אלמה לא פליגה, כולם סוברים שהוא משלם כמו מה, אם הוא הלך והוציא את זה טברה או שטיה, הוא משלם את זה כמו הגזל השני, כשהוציא את זה מהעולם. הוא הלך ושתה את זה, זה כבר שווה 4, הלך לשבר את זה שווה 4. זה בטוח גם בית שמי, גם בית הלל, כולם סוברים שהוא משלם כמו השווי של עכשיו. כי פליגה, מתי המחלוקת של בית שמי ובית הלל? זה בדיוק הפוך, בחסר. מה זה בחסר? שהפוך, זה היה 4, ואחר כך זה ירד ל-1. בית שמי סברי, שבשביל להתחייב בשביל שליחות יד, שזה יחשב ששולח יד, זה נקרא כאילו שהוא גזל את הפיקדון והוא הביא את זה לרשותו, אז בית שמי סברי שליחות יד אינה צריכה חיסרון. זאת אומרת, עצם דבר שאתה שלחת בו יד, עצם דבר אנחנו אומרים שאתה כבר נהיית גזל על הפיקדון, כן? שליחת יד זה בפיקדון. ולכן, וכי חסר, ברשותה דידי חסר. ככה בית שמי, בית שמי תולי מאוד יפה. יש לנו פה אחד קיבל פיקדון לשמור. הוא הלך והתחיל לנגד בזה. איך שאתה נגעת ביד, אפילו שעוד לא חיסלת את זה, עוד לא אכלת לשתית את זה, עוד לא שברת את זה, איך שאתה שלחת יד, אתה כבר גדלן. כי לפי שיטת בית שמיים פוסק, שליחות יד אינו צריכה חיסרון. אז זה כבר, קנית אותו, אתה עכשיו הפכת להיות הגזלן. עכשיו כשאתה הולך ואוכל את זה, שותה את זה, בדוגמה של יין, אם הביאו לך לשמור יין, לא יודע, אז יוצא שאיזה יין אתה שותה כבר? שלך, כי אתה כבר קנית וזה קניין גזלה, זה כבר שלך מאז ששלחת יד. אז לכן, לפי בית שמיים בדיוק הפוך יוצא, אז כמה תצטרך לשלם? רק כפי הגזל האורגינל, גזל כשאתה הלכת מתי, ששלחת ביד, כן? אז
יש איתן בו.
אז לכן לפי בית שמי תמיד אתה משלם כערך בזמן השליחת יד. כי אז אתה גזל, פיקדון קיבלת את זה ביתר, מתי הפכת להיות גזל? עצם דבר ששלחת יד. אז לכן אנחנו מסתכלים תמיד לערך שלך, אז אם בין השליחת יד עד שאתה הלכת ואתה הוצאת את זה בהוצאה, על הערך, אתה לא תשלם כמו היקר, תשלם בדיוק רק בשעת השליחת יד. זה שיטת בית שמי, וחסר ברשותה בדי חסר. בית הלל ובית הלל סברי חולקים, שהם סוברים שליחות יד, צריכה חיסרון. זה שאתה שולח יד ואתה לא משתמש שום דבר, אתה לא עושה לזה חיסרון, זה עוד דובר גזלן. אז אם ככה יוצא, שכאן שבשעת השליחות יד לא עשית שום חיסרון, אתה עדיין לא נקרא גזלן. אז לכם מתי אתה הופך להיות גזלן? דווקא כשאתה תחסיר את זה, תוציא את זה מן העולם. וכי חסר, איפה זה היה? ברשותה דמרי חסר. ברשות הבעלים זה הוזל. אז לכן, מתי נהיית גזלן? רק עכשיו, בשעה שהוצאת את זה מן העולם. אז אם בין השליחת יד עד הוצאת מעולם הערך היא עלה, אז בית הלל אומרים, אתה צריך לשלם עכשיו כשעת ההוצאה, כי רק עכשיו אתה גזלת את זה. כי כל זמן שאתה עוד לא גזלת, אמרנו בפיקדון, אפילו הבעל הבית יכול להקדיש את זה, זה עדיין נמצא ברשות המפקיד. שולח יד לפי בית הלל, אם לא עשית איזה חיסרון, זה עדיין ברשות המפקיד. יוצא, כשמתי גזלת באמת, רק כשאתה הלכת וחיסרת את זה מן העולם, אכלת, שתית, שברת, אז אנחנו מסתכלים תמיד לפי הערך של ההוצאה, לפי בית הלל. אז אם ככה יוצא, שהפוך על הפוך יוצא, בית שמיים מקילים על הגזלן, בית הלל מחמירים, וזה בדוגמה מתי? בדוגמה...
של חסר.
בדוגמה של חסר, זאת אומרת אמרנו ככה, באופן של
הוכר... של חסר ואז התייקר.
באופן שהוכר... אז אין מחלוקת, כולם אומרים שמשלמים כשעת היוקר. המחלוקת שלהם זה בדיוק בחסר. זה בחסר, ועכשיו בוא נראה את זה רש"י בפנים, והכל יהיה... תסתכלו רש"י, דיבור המתחיל. קיפ ליגה בחסר. אומר רש"י ככה, וכאמרי בית הלל כשעת הוצאה מן העולם. אי בדקקה שלך כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. אז אם ככה, איך בית הלל יכולים להגיד שעצמם? אומר ככה, אם הגזלה ממש לגזלה מעיקר, אז אחי נמי באמת, בכזה מצב בית הלל גם מסכימים שבגזל רגיל אז באמת כל הגזלים משלמים כשעת הגזלה. אבל אחא פה בפיקדון דה בהיתר עשה לידי, אם משום שליחות יד כמחוות ליה, אז לכן באפליגה. בית שמאי סברי, שליחות יד אינה צריכה חיסרון. אם מי ששלח ביד, אף על פי שלא חסרי, אב הגזלה וכמה ברשותי. וכשהוזלה, ברשותו הוזלה. אז ואם הייתה בין, אומר לו הרי שלך לפניך עכשיו שהוציאה, אז לכן משלם כשעת שליחות יד, אז באמת אתם תקנת אותי. זאת אומרת, באמת יוצא שבית שמאי מחמיר. מדובר פה בחסר. אז מה יוצא פה? שבית שמאי אומר שאתה תצטרך לשלם כשעת ששלחת יד. לא בשעת עכשיו שהערך ירד בזמן השליחת יד. זה בית שמאי סוברים. בית שמאי לא בית שמאי מקל, בית שמאי מחמיר. מה שאין כן בית הלל אומרים הפוך. בית הלל אומרים הפוך שמתי נהיית גזלן? רק בזמן החסר, רק עכשיו ששלחת מההוצאה. כי עד אז שזה ירד, זה ירד ברשות הבעלים. אז יוצא מתי גזלת את זה? רק הרגע שהוצאת את זה מן העולם. וכל הגזלים משלמים כשעת הגזלה. רק עכשיו גזלתי את זה בפועל ממנו. זה לא כמו גזלן רגיל, כמו שרש"י מתרץ, שבגזלן רגיל באמת יש את הגזל האורגינל, אז באמת שם אני תמיד מחמיר, שתמיד תשלם את המחיר כשעת הגזלה בפועל, בכזה מצב שחסר. כן? הרי מה, זאת אומרת ככה, בגזלן רגיל שבא אל ידו באיסור, אז יוצא, שאז אני מחמיר, ואז אני אומר תמיד, שהוא חוסר, בית הלל גם מחמירים, תשלם כמו הגזל האורגינל. פה שזה הגיע אליו ביתר, ואז בזמן שהוא שלח את הפיקדון זה היה ארבע, ועד כשהוא הוציא את זה זה נהיה אחד, זה המחלוקת בית שמאי בית הלל. בית שמאי אומרים שברירה ששלחת יד זה שווה ארבע, אפילו עכשיו זה חסר, אתה מחמירים עליך כי אז אתה כבר הפכת גזלן, כי שלוחו של יד אינה צריכה חיסרון, שלם ארבע. בית הלל אומרים לא, אתה רק גזלת את זה ברגע שהוצאת את זה לעולם, הוצאת את זה אחד, שלם אחד וזה הסיכום, אז יוצא פה שבית שמאי מחמיר ובית הלל מכיר.
רגע, בגזלן זה לא נכון.
ככה רש"י אומר.
אבל גזלן זה לא תמיד מחמירים, זה פשוט לא נכון.
גזלן ש...
תמיד, בשעת הגזילה, זה לא יעזור כלום, ככה כתוב. בשעת הגזילה,
השאלה אם יש לך גזל א' וגזל ב'.
לא, עזוב, לא משנה, גזל זה בהחלט, אם ירד, אתה משלם את זה, אתה משלם את זה.
בשעת הגזילה, לא, אבל השאלה שאתה שאלת, יש לנו גזל ממש, ואחר כך, כשהולך והוציא את זה מן העולם, אז זה כבר היה פחות.
אבל בגזל...
אז אני מחמיר, אומר כשעת הגזילה ממש באיסור, לא, מה שאתה שאלת? אני גזלתי את זה כשעת הגזילה, זה היה שווה 100. שלחתי ווצצתי את זה מן העולם, שאני כבר לא יכול להגיד לה, נגזל הרי שלך לפניך, זה כבר שווה 50. אז פה גם בית הלל מודים, שהרגע שזה הגיע לידי באיסור, הדברים שקשת הגזלה בפועל. אני לא הייתה לו פרוטקציה פתאום, עכשיו הוצאתי, כי זה כבר הגיע לך באיסור, אז כבר קנית את זה אז. רק פה שזה הגיע לך ביתר, אז יוצא שכל מה שלא עשית חיסרון לפי בית הלל, זה עדיין שלא. זה ירד בערך שלו. אז מהרגע אנחנו מסתכלים בזמן שזה נהיה ברשותך, מתי נהיה ברשותך שאתה נקרא גזלה, מתי נקרא גזלה, שתוצאת את זה מעולם, שעשית חיסרון, אם לא עשית חיסרון, אז לא, זה הסיכום. שואלת הגמרא, אלא אדמה, רבא אומר בדף פעמל הקומודית, למדנו את זה לפני יומיים, שרבא פוסק שליחות יד אינה צריכה חיסרון.
זה כמו בית שמאי.
אז לפי המהלך הזה עוד פעם יוצא למה רבא דאמר כבית שמאי. אז לכן רבא מגיע מבאר את המחלוקת באופן אחר. אלא אחא במאי עסקינא במשנה שלנו מדובר בחבית. כמו שראיתם, המשנה כתוב, במשנה לא כתוב, במשנה לא כתוב חבית. במשנה שלנו כתוב שולח יד בפיקדון. אז הוא עכשיו מתרץ את המהלך שהמשנה שלנו מדובר בחבית. ומדובר כגון שטלטלה להביא עליה גוזלות. הוא צדיק, הוא קיבל פיקדון לשמור חבית, שם את זה בצד.
הוא צדיק הוא
ככה. לא, נכון. התכוונתי להגיד כי הם בתמימות.
הוא לא שתה את זה, בוא נגיד.
כן.
אבל צדיק הוא לא צדיק.
לא, זה התכוונתי להגיד, אבל אתה צודק. כגון שטלטלה להביא עליה גוזלות. הוא עכשיו היה צריך ללכת לעשות אולי, לא כתוב פה שילוח הקן, הוא היה צריך להביא את הגוזלים שלו, במה פה מדובר פה בקן, לא גוזלים ילדים, מדובר פה גוזלים של עופות. אז הוא היה צריך לעלות עליה בדרך סולם, להביא גוזלות מהקן גבוה, אז הוא לקח איזה דקה לסולם, ואחר כך מה הוא עשה?
החזיר
את זה למקום, לכן התכוונתי צדיק. אחר כך הוא הוציא את זה מהעולם. מתי הוא הוציא את זה מן העולם? אחרי שהוא החזיר את זה למקום, אז הוא הלך, היה רעב, היה פורים, היה שיכור, לא יודע מה, הלך ושתה את זה. אחרי שהוא החזיר את זה למקום, אז צדיק הוא לא.
את החבית, את מה?
אתה צודק ב-100%. מה?
את החבית?
את החבית, כן. זאת אומרת, הסיפור ככה, שלח יד, שליחות יד במשנה, הכוונה, סך הכל, שהוא הלך ושם את זה לסולם והחזיר את זה בלי חיסרון, ואז אחרי שהוא החזיר את זה, אז מה המחלוקת שלהם? המחלוקת שלהם ושואל שלא מדעת כמפלגי. בית שמאי סברי, שואל שלא מדעת גזלן אבי. בית שמאי סוברים ששואל שלא מדעת הוא נקרא גזלן, אז הוא כבר גזלן מהרגע שהוא תתקל את זה. אז לכן יוצא וכי חסר, אצל מי זה נחסר? ברשות של מי? ברשות של הגזלן. וכי חסר ברשותה דידי חסר, ברשות השומר הוזלה. אז לכן הוא צריך לשלם כמו הערך הגבוה בעת הטלטול. זאת אומרת, תמיד אנחנו מסבירים את המשנה כמו שבית שמאי הסברנו שתמיד הוא המחמיר. ילקה בחסר הוא בעת, כתוב בלשון ילקה, הוא לוקה. אז לכן לפי בית שמאי, אז הוא יצטרך לשלם כערך הגבוה בעת הטלטול, ולא כערך הנמוך עכשיו בזמן שהוא הלך ושתה את זה, או שהוא שבר את החבית. למה? כי אנחנו אומרים ששואל שלא מדעת גזלן, אז עצם דבר שאתה הלך, אתה לא נכנסים פה לשליחות יד, צריכה חיסרון, אלא צריכה חיסרון. בית שמאי סוברים, איך שאתה הלכת, השלת בלי רשות את החבית לסולם שלך, הפכת להיות גזלן, קנית פה קנייני גזלה, עכשיו ירד הערך, זה על חשבונך. ולכן בית שמאי סוברים, מלכה וחסר הוא ביתר. ובית הלל סבר תקשיב טוב. כשאתה הלכת, עשית את הטרמפ הזה, את הדקה, לקחת לסולם והחזרת, אתה לא שום גזלן, לא החזרת, שואל שלא מדעת, לא גזלן, לא עשית שום דבר. הערך ממתיים ירד שזה מונח על המקום, זה ברשות המשיל, ברשות הבעל הבית. אז עכשיו הלכת וחיסרת, תשלם רק כפי הערך, עכשיו בשעת החיסרון, עדיין עכשיו בשעת החיסרון ירד הערך, תשלם כמו החיסרון. בית הלל סברי שואל שלא מדעת, שואל אבי, וכי חסר ברשותה דמר החסר, אין לו שום דין של גזלן. אז אם ככה, אז זה המחלוקת של בית שמאי בית הלל, האם שואל שלא מדעת גזלן או שואל שלא מדעת רגיל, הוא נשאר שואל רגיל. אז לכן בית שמאי יוצא שמחמירים מלקה בחסר וביתר, ובית הלל אומרים, אתה תשלם כמו הוצאה מן העולם, אתה משלם כשווי עכשיו. אז גם על זה שואלת הגמרא. יש במסכת בבא בתרא, שמה רב הפוסק ששואל שלא מדעת, אם אתה לא לוקח ממנו רשות, יש לך דין של גזלן. ולפי המהלך שהסברנו עכשיו, האופציה השנייה, הסברנו את המחלוקת יוצא, באופציה השלישית, אם אני לא טועה, יוצא שבית שמאי רבא סובר כמו רד שמאי, כי מי סובר ששואל שלא מדעת, שזה שאתה הולך ואתה לוקח את זה ללא דקה, אז הפכת להיות גזלן, זה שיטת הסברנו עכשיו בית שמאי. ורבא פוסק ככה במבט, אז לפי המהלך הזה יוצא שרבא סובר כמו בית שמאי, וזה אי אפשר להגיד ככה, כי רבא הולך תמיד על איבא דהילכתא, כמו בית הלל. אז אתה לא יכול להסביר ככה, אלא אדמה רבא שואל שלא מדעת לרבנן גזלנא וגזלנא ולמה רבא דאמר כבית שמאי. אז לכן מגיע הגמרא עם הדרך האחרונה ומסבירה את המחלוקת ומוכיחה בביאור הזה. אלא אומרת הגמרא, אלא אחא, המשנה מדובר פה בפיקדון לא של חבית. אמרנו שהמשנה אתה יכול להסביר את הכל, כי כתוב פיקדון לא כתוב איזה פיקדון. אז במהלך האחרון הסברנו שמדובר בפיקדון של חבית. עכשיו הגמרא מסבירה שמדובר פה בפיקדון של, מגיע הגמרא אומר מדובר פה בפיקדון של בהמה ששלח ביד. ומה המחלוקת שלהם? המחלוקת שלהם אומרת הגמרא הוא בשבח של גזלה כמפלגה. היה לך פיקדון בהמה, הלכת שלחת ביד, המחלוקת שלהם בשבח של הגזלה, זאת אומרת היה לך בהמה גזולה, מה השבח שיש בבהמות? בלדות. יש לך את הגיזות שגדלו עליה, וגם אם היא נכנסה בעיבור, היא תברה, הבלדות שהתעברו מהן אחרי שהוא שלח ביד, בין מה שעדיין עליה וגם מה שכבר לא עליה, זאת אומרת הגיזה שכבר חתכת, מה הדין של השבח גזלה כמפלגה? עכשיו, מה שאמרו בית שמאי, ילקה בחסר וביתר. מה זה אומר חסר וביתר? חסר וביתר זה הכוונה, מה שנחסרה, זאת אומרת גיזות שגזז ממנה, ויתר זה נקרא צמר שהתווסף אחר כך, או מה שהתאברה, זה נקרא יתר. אז מה המחלוקת? בית שמאי סברי, ששבח גזלה של מי זה יצא, גם כתמיד מחמיר על הגזלה, זה דנגזל אבי. זאת אומרת, כל הגיזות והבלדות שבאו לעולם אחרי ששלח ביד, אז מי אמור לשלם את זה? מי אמור לשלם אם קרה לזה משהו? תמיד אמור לשלם את זה? הגזלן צריך לשלם את זה. איבט הלל סברי, שבח גזלה, זה רק דגזלן אבי, ולכן הוא לא צריך לשלם שום דבר, כי זה שייך של הגזלן, והוא לא צריך לשלם בכלל שום דבר, כי זה שלו. מה המחלוקת שלהם? זאת אומרת, הגמרא, בית שמאי ובית הלל נחלקו בפלוגתא דתנאי. לתנאי למדנו בברייתא, הגוזל את הרחל. בן אדם הלך גזל את הבהמה, אחרי שהוא גזל את הבהמה הלך גזזה, חתך את זה, ואחר כך וילדה, זו דוגמה שנייה, או כשהוא גזז את זה, או דוגמה שנייה וילדה, או שאחר כך ילדה כשהוא בא לשלם את הגזלה לנגזל. אז איך הוא משלם כשהוא בא לשלם את הגזלה? אז לפי רבי מאיר, התנא רבי מאיר אומר, משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה.
כמו בית שמאי.
הוא צריך לשלם בדיוק, זאת אומרת בית שמאי הולך כמו רבי מאיר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גזלה חוזרת ביניה, זאת אומרת, אתה מחזיר רק את הרחל בעצמה, אבל כל השבח, כל הגזלות והבלדות שלא היו בעולם בשעת הגזלה, זה לא שום דבר מחזיר, אתה סוג של אסור להגיד גזלן מרוויח, אתה מחזיר מה שגזלת, מה שנתפוסף אחר כך, הכל הולך שייך למי? לגזלן. אז במחלוקת הזה של רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו בית שמאי ובית הלל, רבי מאיר סובר, בית שמאי סובר בדיוק כמו רבי מאיר, שבח גזלה, הכל שייך לבעל הבית. אז לכן כל החסר ויתר, הכל אתה צריך לשלם. אם הוצאת את זה מעולם את הבהמה הזאת, לא יודע מה עשית, שחטת את הבהמה והכל, צריך לשלם פלוס רחל שהביאו לך פיקדון, פלוס וכל ההוצאות שחיסרת את הכל הגזות שחתכת, לא חתכת, הולדות, מה שנתוסף, הכל צריך לשלם. לפי בית הלל, מה פתאום? אתה צריך לשלם רק מה שקיבלת פיקדון. מה קיבלת פיקדון? רחל בלי, עד הצמר, זאת אומרת, עד מה שקיבלת, אחרי מה שנוסף אחר כך, אם הגיע אחר כך עיבור או זה, זה כבר שייך לך, לכן אם הוצאת את זה מן העולם, אתה רק צריך לשלם רק עד אז ולא זה.
זה לא דווקא שלא קיים בעיה בעולם. אפילו אם קיימת בעולם, הוא חייב לצאת גם את הגזלות ואת הולדות, אבל זה לא קשור. אתה אומר לי כאן רק לא קשור לא קיים, מה פתאום?
פה מדובר במשנה ש...
לא, במחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה, זה
לא קשור. המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה, כן, נכון. אז די קנמי,
רק אם היא לא קיימת בעולם.
מה פתאום? אם גם אם קיימת, הגיזות וזה, זה לא שייך לגזלה, ככה הם אומרים בית שמיים.
עכשיו, הוא מוכיח את זה, הגמרא מוכיחה שהמחלוקת בית שמיים בית הלל במשנה, זה באמת מדובר בפיקדון של בהמה ששלח ביד, והמחלוקת שלהם בשבח הזה של הגזלה. כי אם מדובר, בוא נגיד, בחביות או דברים אחרים, למה כתוב ילקה בחסר וביתר? היה צריך להיות כתוב ילקה בזול וביוקר, זה השפה, מה אתה מדבר חסר יתר? על מה מתאים חסר יתר?
רק מבלב.
מתאים במדי כלל מדקטני, בית שמה אומרים ילקה בחסר וביתר, ובית הלל אומרים כשעת הוצאה, ובית שמה לא תופסים את הילקה שמה מנד, רק תראו רשי, אומר רשי, דיבור המתחיל אלך המשלח, גזלה כמפליגה. ואי חסר יתר נסתית אליו ביוקר בזולה, אלא ומה דחסרה דיינו גיזות, ומה שאותירה ונקרא כגון אם התאברה אצלו. דבית שמאי סברי הכל ישלם כרבי מאיר דברייתא. ובית הלל כרבי יהודה כשעת הוצאה מבית בעלים, די קנה מדויות ובית הלל קטן אל השור חסר ויתר ולא קטן לזול ויוקר. ואז הוא מתחיל להסביר את רבי עקיבא, נראה לי ניתן רבי אליר, אנחנו נתאמן מהר. הנה, מילה זה מילה, הבטחתי לך. אז רבי דוד תמשיך, הבטחתי לו שבאים אני עולה. אז רבי דוד תמשיך, זהו. זה רק, עכשיו רק להזכיר את שיטת רבי עקיבא, ואחר כך את הפסק הלכה במחלוקת.
טוב, אנחנו ממשיכים. ראינו כאן את המחלוקת בית שמאי ובית הלל, וכאן יש גם דעה שלישית, רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, לשלם כשעת התביעה. מה זה כשעת התביעה? כלומר, מתי שבית לב הוא תובע אותך, עד רק על פי המחיר הזה אתה משלם. לא אכפת לי אם זה עלה, ירד, זה בשעת התביעה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי עקיבא. כלומר, יש כאן, כמו שהיינו, יש בית שמאי, יש בית הלל, יש רבי עקיבא ורבי הלכה כמו רבי עקיבא. אמר רבי יהודה, המשך בשם שמואל, מודה רבי עקיבא, במקום שיש עדים, אם הוא ראה שראו את השומר שולח לו פיקדון, אז מה, ויודעים כמה היה שווה באותו היום, אז אני אקרא כאילו שאת, כלומר, לא צריך לחכות ממש עד שהוא תובע אותך לבית משפט. כלומר, אם אין עדים, אז באמת, מתי שהוא הולך ותובע אותך לבית דין, מצפים בדיוק אותו רגע, מה היה שווה לפי זה משלם. אבל רבי עקיבא מודה, שאם היו עדים, והעדים ראו את השעת הגזלה, ראו את המתי הזה, אמרו שצבעת אותו עוד חודשיים אחר כך, או שנה, אז אנחנו לא מסתכלים שהשעת התביעה נקרא כאילו ברגע שהעדים ראו. אז זה, למה? כי זה כבר נקרא, זה כאילו כש... זה כבר... איך אומרים? זה כבר... זה כאילו בדין פסק. כי ברגע שיש לך עדים, אז זה כאילו זה נקרא שעת התביעה. ומודה רבי עקיבא, במקום שיהיה עדים, מה הייתה אמר? ואמר קרא, הוא לומד זה מפסוק. כתוב, בפסוק שמה, לגזלן, כתוב, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. מה זה ביום אשמתו? וכיוון דייק העדים, מהו שעת הוא דאחריו לאשמה. וכיוון שכתוב, אתה שומע הרצל, מה כתוב בפסוק? כתוב, לגבי גזלן, הוא צריך להשיב, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. מה זה יום אשמתו? יום שהוא בעצם, מה זה אשמה? זה כאילו שבית דין כבר פוסק. מתי בית דין פוסק? לא ברגע שהוא צבע אותך. ברגע שיש עדים, זה שעת התביעה, ברגע שיש עדים זה גמר, ובאותו רגע זה כבר כאילו בית דין, זה כבר כאילו בית דין כבר קבע, למרות שאתה תובע היה בעוד חודשיים או שלושה, זה לא משנה. אז זה נקרא ביום אשמתו. יום אשמתו ביום שכבר מוכח שאתה גזלן. וזה, לכן, זה יום אשמתו. טוב, וכיוון דייק העדים, מהו שעת ההודי החייב לאשמה. עכשיו, אז ראינו כאן, יש מחלוקת כמו שאמרנו בית שמאי, בית הלל רבי עקיבא, פסקנו כאן כרבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר דווקא בשעת התביעה, כשאין עדים. כשיש עדים, אז אפילו בתביעה תהיה יותר מאוחר, זה נקרא יום אשמתו, זה מרגע שהעדים ראו. שיש עדים. דעה שונה לגבי רבי עקיבא. אמר לרבי יהושע, לרבי יהודה, רבי, וכי אתה אומר כן? אחי אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, חלוקי רבי עקיבא, אפילו במקום שיש עדים. הוא אומר, מה פתאום, אתה בא וכאן, היה כתוב ביום אשמתו, ואתה אומר, מה זה יום אשמתו? הפשט אומר, מה זה יום אשמתו? ביום שאתה מגיע לבית משפט, והבית משפט קבע שאתה חייב. עכשיו אתה אומר, חדש לי, לא, יום אשמתו, יש לך עדים, היה לפני 5 חודשים, לא משנה, הוא התעכב כרגע, התובע, ולא הלך וצבע אותו, אז מה יום אשמתו? אני מסתכל מהעדים. לא, זה לא קרה יום אשמתו, זה לא נכון. אז לכן הוא חולק עליו, אומר רבי, רשאי, רבי יהודה, רבי, וכי אתה אומר כזו? כן, אחי, אמר רבי יוסף, אמר רבי יוחנן, קנו כאן רבי עקיבא, אפילו במקום שיש עדים. מה הייתה, מה? לאשר הוא לא יתנן לו ביום אשמתו. בדינה הוא דקן חייב לאשמה, מי מחייב, הרצל? העדים מחייבים, לא העדים מחייבים, בבית משפט הוא שקובע. אתה אשם או לא אשם. לכן, גם אם יש לך עדים לפני כן, זה לא קשור. טוב, הגמרא אמר לרזר הרבי אבא בר פאפא. לכן אנחנו כאן רואים, קודם כל, האם ההלכה כרבי עקיבא, יש כאן שתי שאלות. א', האם יש כאן מחלוקת במשנה בין בית הלל, בית שמאי לרבי עקיבא? מישהו כאן פסק שזה הלכה כרבי עקיבא, זו שאלה אחת, האם באמת הלכה כרבי עקיבא? אולי כי באמת הלל, כי בדרך כלל אנחנו יודעים שהלכה באמת הלל. ושאלה שנייה, מה דעתו של רבי עקיבא? האם רבי עקיבא הוא שובר בעדים, בשעת העדים, או בשעת ממש הפסיקה של בית דין? אז לכן, מסתפקו שני שאלות האלה, לכן אמר לרב זר הרבי אבא, פאפאפא, כי עזת להטלם, כשתגיע לישראל, אני מאוד מת, אז מבקש לך טובה, עקיף. נעשה דרך יותר ארוכה ועבור הסולמה דצור. למה? כי בצור היה גדול הדור, ואול לגבי רבי יעקב בר אידי. רבי יעקב בר אידי היה בר סומך הגדול, לא היה הפוסק הגדול. אז לכן תשאל אותו, מה בית, מה הלכה? הוא בא עם הנה, איש מת לרבי יוחנן, שהלכה כרבי עקיבא, או אין הלכה כרבי עקיבא. וגם כן, אם גם הלכה כרבי עקיבא, באיזה צורה? האם כמו שאמרנו, מי זה היה? מי שאמר שזה מודה, שאם זה בעדים, או לפי מה שאמרנו, שרבי יושעיה שאומר לא נכון, רבי יהודה שאומר רק משעת הבדי שפסק. מי? אז אומרת הגמרא ככה, אז הגמרא ככה אמרה, הלכה, אז מה הוא אמר? איש אומר רבי יהודה הלכה כרבי עקיבא, או אין הלכה כרבי עקיבא, מה אמר רבי יעקב בן אידי? אמר לי, הכי אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי עקיבא לעולם. מה זה לעולם? מה זה הלכה כרבי עקיבא לעולם? אז הגמרא אומרת, יש כאן שתי אפשרות להסביר לעולם. אפשרות אחת אמר רב אשי, שלא אותו אמר, אני מיליד אחד אלה כעדים, אלא אחד אלה כעדים, לא. כמו מה זה לעולם? זאת אומרת כמו מה שאמר רבי יהודה, שתמיד, בין יש עדים, בין אין עדים, תמיד זה לפי שעת הבא שבדין פסק. אז אם כבר הוכיחה משפעה, זה אפשרות אחת, ואז פסקנו, אז לפי זה פשטנו שההלכה באמת כמו שאמר רבי יושעיה, רבי יהודה, שבאמת, לא משנה אם יש כאן עדים, אין עדים, תמיד לעולם, והכוונה היא שבכל מקרה זה לפי מה שפוסק במתי שעת של הפסיקה של הבדים ולא לזה. זה אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, והנה היא דאהדרה לדוכתא והתברה להפוקה מדרבי ישמעאל, ואמר לא בעינה דעת בעלי, כמה שמלן זה בעינה דעת בעלי. ראינו עוד מהלכה, אפשר להגיד מה זה נכן לעולם. ראינו שיש מחלוקת ברבי ישמעאל ורבי עקיבא. אם אתם זוכרים, מה קורה אם אדם מפקיד והלך ועשה חיסרון, מה זה חיסרון? כלומר, שלח יד. והוא גנב, כמו שאמרנו, הוא נניח הוא גנב. והוא יחזיר את זה למקום של הגניבה. האם צריכים דעת בעלים או לא צריכים דעת בעלים? ראינו מחלוקת ברבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, לא צריך דעת בעלים, החזרת למקום, גמרנו. אפילו שהבעלים לא יודע, אתה כבר פטור, גמרנו, בנקודה הזאת, זהו, אתה כבר החזרת את הגניבה, החזרת את העבדה. ואילו רבי עקיבא אומר, לא צריך דעת בעלים בכל מקרה, אז זה מה שכתוב לעולם, שגם במקרה כזה, שאם שלחת ליד ואתה אפילו החזרת למקום, בכל מקרה אתה כבר תהיה חייב להם אם לא הודעת על הבעלים. ואז את מה שראינו כאן, אז לפי ההלכה של מה שאמר רבי יעקב בן אידי, הוא באמת אומר הלכה כרבי עקיבא, כשאלה, מה זה הלכה כרבי עקיבא? האם נגיד, כמו שאמרנו בדבר הראשון, שהאם יש חייבים ובדים, מה זה נקרא היום אשמתו? אבל בכל מקרה הלכה כרבי עקיבא, שזה לעולם, לעולם זאת אומרת, בכל מקרה גם יש עדים על ילדים, ואפשרות שנייה להגיד, במחלוקת האחרת שהייתה ברבי עקיבא לרבי ישמעאל, מה קורה לגבי גנב, האם צריך דעת בעלים, או כאן זה לא, האם צריך דעת בעלים, לא צריך דעת בעלים. שם ראינו שכאן הכוונה להגיד לו, אמר רבי ידי שגם ההלכה כאן כרבי עקיבא. בא רבא חולק, רבא אומר, מה פתאום, הלכה לא כרבי עקיבא. רבא אמר לך כבית הלל, כי אנחנו תמיד יודעים שכאן שיש מחלוקת בית שמאי לבית הלל, גם אם יש לך דעה שלישית רבי עקיבא, תמיד הלכה כבית הלל.